אומרים בדרך כלל מיקום למעליותה, לא? זה לשבח. שלא יודעים איפה מישהו קבור, השם ירחם. אז אומרים שהוא הולך בבית החיים, אתה מגיע שם לגוש 12, חלקה הזה, יש שם קבר של האדמו"ר, ההוא, לידו קבור הרב הזה, והרבה הזה, שם, משמאל, שתי שור. ראיתם פעם שמודיעים למישהו אתה הולך, והייחוס הוא מול בית פאור? יש ייחוסים יותר מכובדים, נכון? בתולדות ישראל. מהבושת הזאת. מהבית פאור הזה. מהמבוזה והמגונה שבכל העבודות. אז לא ידע איש את קבורתו, יש ירושלמי גבלת, ולא ידע איש את קבורתו. מן איש? מי זה איש?
זה משה
איש. זה משה. איש האלוקים, זה משה האיש, איש האלוקים, יש שם כמה דעות. שאף הוא לא ידע. צריך להיות מעל הידיעה שלו. אבל זה בגאי, בארץ מואב, מול בית פאור. מלך מואב, כל הפרשה. שנייה. ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. עכשיו לפי חז"ל, בזה לא הסתיים האזכורים. חכו. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל, ויעשו כאשר ציווה השם את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומרים חז"ל הידוע, נו, בישראל לא קם. אבל באומות העולם קם. כלומר, גם באופן סמוי הוא מוזכר פה, הימח שמו הזה. זה דבר פילי, לא? אז זה מספיק, עכשיו בוא צריך להתחיל ניגון. אבל אני רוצה להתחיל את הכל בשאלה נוספת, זה רק היה הקדמה על השאלה. זה באמת דבר מדהים. לא ידע איש, אבל זה מול בית פאור, בגאי, בית פאור זה ההצעה של בלעם. בן באור, בית פאור. כל הסוגיה כולה היא מואב, וכדי לא להתמקד במואב אלא לחזור לבלעם, אז מבליעים לך ואומרים לך באופן שלילי, נגטיבי, אין כמשה בישראל. אבל בבות העולם יש. ובזה תדע שהתורה מסתיימת. חז"ל אומרים, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. שמעתם גמרא בבא בתרא. משה כתב ספרו ופרשת בלעם. ריפא לפלאות. והשאלה הפשוטה שאני רוצה לשאול בפשטות, כדי שנחשוב עליה ביחד אחרי שקצת נשיר, קצת נתחיל. רש"י אומר בתחילת הפרשה, ממש בתחילת פרשת בלק, רש"י אומר משהו שאיתו אפשר לחיות, אותו אפשר להבין. רש"י מאיר הערה. היום הם מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו וכולי, ולכן הם הולכים אל בלעם. אז רש"י אומר, אז רש"י אומר שהוא שלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה ארץ בני עמו לקרוא לו. אומר רש"י, ואם תאמר מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על עובד כוכבים רשע. רש"י אגב לא זורק סתם מחמאות כאלה. כשהוא אומר את זה אז הוא אומר את זה. גם רש"י לא עושה את זה כשמתחילים, אתם יודעים איפה הוא עוד עושה את זה? להבדיל. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. כך הוא פותח את פרשת שלח על גדולי ישראל. אבל כאן נוסף עוד תואר, עובד כוכבים רשע. תן לנו בכל זאת להכיר את בלעם, קצת רחבות אופקים, נקבל את ההחלטות אחר כך, תן קצת אובייקטיביות. על ההתחלה. אבל, פה, אבל זה לא הנקודה שאני רוצה להגיד. מה שרש"י אומר פה אני מבין, זה יפה יפה. ואם תאמר מפני מה ישרה הקודש ברוך הוא שכינתו על עובד כוכבים רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר, אילו היו לנו נביאים, חזרנו למוטב. היו נותנים לנו נביאים, אז הם היו מחזירים אותנו למוטב, היו מחזירים אותנו בתשובה. אבל הנבואה שייכת רק לישראל. ראש הראשונים שמדבר הרבה מאוד שנבואה שייכת רק ליהודי זה הכוזרי, רבי יהודה הלוי, שמדבר בזה הרבה מאוד מאוד מאוד, עוד יותר מודגש מהרמב״ם, על העניין שנבואה שייכת לישראל, שזה חלק מהמציאות הישראלית בכלל, שהיהודי הוא נביא. כלומר, כך הוא רואה את היהודית, נכון? הוא רואה את היהודי כנביא, זה עניינו. אז מה יגידו אומות העולם? אילו גם בנו הייתה נבואה. המושג הזה שיהודי הוא נביא, זה מושג שאנחנו מכירים. ראתה שפחה לים, מה שלא ראה. ראיתי דבר נפלא, בסוגריים מרובעות, ראיתי דבר נפלא אצל הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, נפלא. כתוב שאת קריאת התורה של שני וחמישי ושני, מי תיקן? לא, זהו. אז עזרא תיקן להם לישראל 10 פסוקים ומנחה בשבת. אבל את שני, חמישי ושני, הם תיקנו כשיעברו את הים. ועל זה כתוב, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה, ואין מים אלא תורה. כדי שלא יעברו עליהם 3 ימים ללא תורה, עמדו נביאים שבהם, כך כתוב, עמדו נביאים שבהם, ותקנו להם קריאת התורה שני וחמישי ושבת. ועזרא הוסיף שבקריאת התורה הזאת יהיו 10 פסוקים ו3 עולים, והוא הוסיף את מנחה בשבת, לאלה שגם את 3 הפעמים האלה לא מספיקים. אז הכל בסדר. זה ברמב"ם הנוסח הוא, אני חוזר לזה מיד, ברמב"ם הנוסח הוא משה תיקן. משה תיקן. ראיתי אצל הרב סולובייצ'יק דבר יפה יפה. הוא אומר, מה פירוש עמדו נביאים שבהם ותקנו? אז מי מושג עמדו נביאים שבהם? יש פה את משה רבינו, אז עמדו נביאים ותקנו? הרי זה לא, עמדו נביאים ותקנו, אני מבין, יש 48 נביאים ונביאות, הבנתי, אבל משה רבינו נמצא פה, אז אנחנו צריכים לתקן? יש הלכה למשה מסיני, אז למה לא עמד יהושע ותיקן הלכה למשה מיהושע? מה המושג? לכן הרמב״ם אומר, משה תיקן. אז מה הפירוש עמדו נביאים שבהם? הגמרא הרי אומרת שם שכשהם הולכים ולא מוצאים מים, אז הם מרגישים שצריך תורה. אז הרב סולובייצ'יק אומר, מדהים. הרי ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל, הנביא, עמדו נביאים שבהם ותקנו הפשט, והם עמדו, הם כולם נביאים. הנבואה שבהם עמדה ותקנה. נפלא. מה זה הנבואה שבהם שעמדה? זה עם ישראל. עם ישראל אומר, אני לא יכול 3 ימים בלי תורה. מה אומר את זה? הנביא שבי. מאוד יפה. מי זה הנביא שבי? משה. שבך, 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 שבי, 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 שבי. המשה הזה שמשה אותי. דיוק יפה מאוד שם. איפה ראינו? חוץ מזה לא ראינו שנביאים שבהם פועלים כסמכות, משה מאציל מרוחו עליהם כדי שהם יתנבאו. הם עומדים ומתקנים תקנה? מה זה המושג הזה לך? טוב, אבל אני חוזר לרשי, אז בסדר, אז נבואה שייכת בישראל, בסדר, והיא המהות הישראלית, והיא המהות, הבנתי. אז למה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על עובד כוכבים רשע? כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר, אילו היה לנו נביאים, חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים, ומאוד קיצוני עכשיו, והם פרצו גדר העולם. לא רק שהם לא חזרו למותר, אלא שבתחילה היו גדורים בעריות. מתי? כתוב שאחרי המבול עמדו וגדרו עצמם בעריות. אתם יודעים מתי רש"י הזכיר את זה? הוא הזכיר את זה במעשה שכם בספר בראשית עם דינה. איך אפשר לדון אותם? כי בני נוח גדרו עצמם בעריות. גדרו עצמם שאסור לעבור על הערווה, בעריות הקרובות, באמו, באביו, גדרו עצמם בעריות. והסיפור הזה מופיע הרי אחרי חם. שם זה עריות קלאסי של אביו. אז גדרו עצמם בעריות. ובא הנביא שלהם, וזה נתן להם עיצה להפקיר עצמם לזנות. ויש בלעם, יש של ישראל בשיטים, ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. זה רש"י. אני מבין שבלעם נביא כדי שלא יהיה פתחון פה לאומה. אבל למה הוא צריך להיות גדול ממשה רבינו? איך אפשר בכלל להגיד את השם הזה? לא קם נביא בישראל עוד כמשה, בישראל לא, אבל באומות העולם כן. חז"ל נבלים ודנים במה הוא יותר גדול ממשה רבינו. ומגיעים למסקנות, במה? למסקנה, הוא יודע לכוון את זעמו של הקדוש ברוך. כולו ייאוש, כולו רוע. אבל הוא יודע משהו שמשה לא יודע. סוגיה שלמה במסכת ברכות דנה, אם משה ידע לכוון את חצות. הוא לא את חצות יודע לכוון, אלא את נקודת הזעם של הקדוש ברוך הוא יודע לכוון. וכשבלק לא מבין למה הוא לא מקלל, אז הוא אומר לו, מה עקוב לו כבו אל ומה אזעום לא זעם השם. מסבירים חז"ל מיד, עמי זכור נא מה יעץ בלק בין ציפור ומענה אותו בלעם בין באור. מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. פסוק בהפטרה שלנו השבת. אומרים חז"ל, איזה צדקות השם, מה היה פה? אז הם מדברים על העיצה של בלעם להפקיר את כל הבנות לזנות ומואב וכל הסיפור. ואז תוך כדי הם אומרים שם, מה זה למען דעת צדקות השם? שבלעם ידע לכוון את הזעם של הקדוש ברוך הוא, ואלמלא היה מצליח חס ושלום, לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. זה לשון סגי נאור, שונאיהם של ישראל. ומה עם צדקות השם? שהקדוש ברוך הוא לא זעם באותם הימים. אז הוא לא מצא את הנקודה. ואני חוזר אל השאלה שבה רציתי לפתוח, ואז ככה נתחיל קצת. אני מבין למה צריך נביא באומות העולם כדי שלא יהיה להם פתחון פה. אבל למה הוא צריך להיות גדול ממשה? ככה טוב. לא. יש נקודה שיש לו שאין למשה. זה מה שהרגע אמרתי. יש שם נקודה שאין למשה ויש לו. מה העניין? לנו אין נביא כמשה. ואם הוא לא היה כמשה, רשע מרושע כזה, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב, רשע עובד כוכבים רשע ככה שמגדיר אותו לפני שהוא מתחיל. ואם הוא לא היה כמשה, ואם הוא היה כקטן שבנביאים, גם כן כבר אין להם פתחון פה. לא מבין. על יפתח כתוב קל שבקלים. ותהי עליו רוח השם. בהפטרה שלנו. שהוא יהיה שמיני תפתח. אני, אתם מבינים מה אני אומר? הסברה של רש"י היא שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם. אז מה זה שייך למה לדרגה הזאת? למה הוא צריך להיות כזה מציץ, כזה יש, כזאת נבואה? לכאורה זה לא עונה העניין של הפתחון פה. שאלה קשה מאוד. אפשר לקרוא אותה בכל מיני צורות. למה לרוע יש כל כך הרבה כוח? אבל תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני רוצה להתמקד בשאלה הזו על בלעם. נו, איזה ניגון כדי לחשוב קצת. אני חושב בזה, אני חושב בזה כל היום.
אני יכול כאילו להגיד, גם אם תקבלו את הבינם הכי גבוה, את השאול כמו שאתם כאילו, לא תשתנו כאילו גם...
זה צריך להיות יותר ממשה. על המשיח, על המשיח אומר הרמב״ם, על המשיח אומר הרמב״ם שהוא יהיה קרוב למשה רבינו. המשיח בן דוד, הוא יהיה קרוב למשה. הרבי מדייק כל כך יפה שהפרה האדומה, שעשר פרות אדומות יש בהיסטוריה. תשע והעשירית יביא המשיח. וכולם צריכים שבאפר של הפרה האדומה יהיה קצת מאפר הפרה שהיה אצל משה. אז הרבי אומר, זאת אומרת שגם המשיח לא יכול להיות בלי האפר של משה. ובלעם, הנבל המנובל הזה, הרשע הזה, שכל עניינו זה להפקיר את העולם לזנות, לקלל, להגיע לנקודה הכי קשה של הרוע, צריך לקבל. מה? זה פילי פלאות מה שאתה אומר, זה לא יתרון, זה חיסרון, אבל הוא נקרא נביא, אבל הוא נביא, אבל הוא נביא, אבל הוא נביא, הוא כאילו לא יכול, כאילו אי אפשר לעצור אותו. תראה, אלמלא הקדוש ברוך הוא לא, ננתח את זה עוד מעט, בוא נשאיר קצת, אחרי זה נגיע לזה.
אולי
מהנקודה
הזאת
של
בחירה אמיתית, אתה בעצם רק יכול לקבל, אם יש לך משהו
שווה ערך. זה לעומת זה, עשה האלוקים. בוא, נחשוב על זה מתוך ניגון. זה, אנחנו אדונים בלי ניגון. בוא נחשוב.
אם משה רבינו היה לו את הנקודה הזאת, מה היה עשה עם זה?
היה מתקן את זה, היה מרומם את זה. היה מפנה את הזעם למקום הנכון. חז"ל מספרים בגמרא, אני מבין את הכיוון שאתה הולך יצחק, אבל זה לא הכיוון כאן. חז"ל מספרים על אחד מגדולי העולם, יהושע בן לוי נדמה לי, בגמרא בברכות, נכון? שהוא מנסה לכוון לאותו הרגע של הזעם, כדי לטפל באיזה עובד כוכבים, ובסוף מגיע למסקנה, אנוש לצדיק לא טוב. יפה, אבל זה לא נקודה מיותרת חס ושלום. זה נקודה אלוקית. ובילם לא ידע את זה רק כי הוא היה מומחה לזעם, זעמולוג. הוא היה נביא. היה נביא. הנקודה שאייל אומר היא מאוד חשובה, שיהיה זה לעומת זה, אבל כמה? כמה למציאות שלה, כמה? וכמה בלבול? הרי הנבואה הזו באה לכאורה, כשהלכו אליו לשאול אותו שאלות בקוסמות הוא ענה. היו לו ידיעות אדירות. אתה מבין? אני לא מסתפק רק בזעם, כי עזוב את הזעם. עכשיו שנינו חיים בניסיון, אנחנו שכנים של בלעם. כולם גרים שם. מן ארם ינחני בלק, מהר רקד. הוא הרי קורא לו פטורה. הוא שולח אותם לפטורה. אומר רש"י בפירוש השני, נכון? שפטורה זה שם מקום, פטור. אבל מעניין מאוד, אגב, שיטת רש"י. בפירוש הראשון רש"י אומר את המדרש שפטורה זה שולחני. סתם מאוד מעניין דיוק ברש"י. רש"י לא אומר פטור השם מקום, ורבותינו דרשו פטור בארמית, פטורה בארמית זה בנק, שולחן. פטורה זה הטלר, העובר ושב, הבנקאי, בארמית זה פטורה. אז רש"י אומר, ארמית זה הבית שלו, מן ארם ינחני בלק, משם הארמית. אז פטורה שהוא היה כשולחני, אתם יודעים מה זה שולחני? זה לא ביטוי סתם, אתם יודעים מה זה שולחני? שולחני זה הבנקאי, שכשאתה צריך משהו אתה בא אליו, באים אליו, נותנים כללות, מקבלים ברכות, בריבית, בדיבידנדים, הוא השולחני. אתם חושבים שזה סתם מילה שולחני? אתם מכירים את הגמרא? הגמרא אומרת שכשמת רבי אליעזר, רבי עקיבא מרים את ידיו ובוכה, וצועק, הרבה מעות יש לי, ואין לי שולחני לרצותן. כמה מעות יש לי, אין לי עם מי להתחלף בבנק, אין לי מה לעשות עם זה, אין לי איפה להשקיע. אין בעולם הבלייזר, עם מי אני אשקיע? זה בלעם! הוא השולחני לענייני נבואה. זה לא מומחה לזר. נחס. זה לא... אי אפשר לברוח מזה. זאת סוגיה קשה מאוד. קשה מאוד.
אבל את כל הכוחות הוא מפנה שלום.
כל זה ברור לחלוטין. אבל למה? אני מבין שצריך נביא שלא יהיה פתחון פה. למה הרוע צריך את זה? מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה? איך הוא צעק שמה? מה עוד לא עשינו? מה עשינו לאותו? מה עוד? מה עכשיו? מה? משם התעוררתי לזה. ספרת לספור, מזה התעוררתי. מה עכשיו? מה עבוס בלתי? נו! תשובה אחרונה לפני הניגון. כי כל התשובות לפני הניגון לא נכונות. לכן אנחנו אבל אחרונה לפני הניגון. כי אין ניגון. נו.
עד שלא נקדים את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתעקש על משה לא לענות לו, להיענות לו, אומר לו, הוא פנה לי לא יענות
לו. לא להיענות למי? למשה.
עד שלא נחזיק את השאלה הזאת, ותמינה לו איזושהי תשובה שתעקשו לך עם זה, לא נוכל לשאול את השאלה שלך.
על בלעם.
אם נבין את מקום הקושי היום הזה לעשות, מה הוא מבקש? הוא שמה, את זה אני לא יודע. אם נבין למה הוא לא נותן,
טוב, אולי נשאיר נביא, אני לא יודע, נו, 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 כן, נו, אני יודע, נו, שבס ויונטי. Da 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 ya ma mai mai ya ma mai mai ya ma mai mai ya ya ma mai mai ya ma mai mai ma mai mai ma mai mai ya ma mai mai ya ma mai mai להתחיל את הדברים שלנו היום בסיפור. סיפור שהשבוע בגלל י"ב וי"ג תמוז, מרגע ששמתי לב אליו, זה היה במנחה ביום שני אני חושב, כן? שמוזמן קרא אותו, הוא תופס אותי מאוד ואני רוצה לחשוב ביחד. כל מה שדיברנו בהתחלה, אני רוצה לחשוב על זה מתוך הסיפור הזה. המזגן לא חזק, נכון? חזק?
לא.
חם. חם? אולי כי הדלתות פתוחות. אני לא צריך מזגן עליי. אבל סתם, הדלתות פתוחות סתם. למה אם הן פתוחות, אז זה לא יעבוד. הוא עובד, עובד. זו רק הדלתות. טוב, טוב, עכשיו, עכשיו זה יהיה. הנה, הנה, עכשיו. לא, לא, מסתום איזה עובד, זה רק הדלת, הדלתות היו פתורות, אני חושב. מה אני חושב? אני, היום היה יום ההילולה של האור החיים הקדוש. אתם יודעים, הפרשת בלק היא אחת הפרשות עם האור החיים עם הכי שמנים. אני לא נכנס לזה. אני רוצה לדבר רגע על, לא על האור החיים הקדוש, אלא על האור החיים הקדוש, על הצדיק. על המשה. על המושג משה. אני מקבל את מה שבאתי הציע, בוא נלמד את משה כדי להבין את מילה. על המושג של משה. דבר מאוד מעניין, תמיד אנחנו מדברים על המילה הזאת, זה לא מספיק שמים לב, אני חושב, ששמו של משה, שכל התורה היא נקראת על שמו, וכל תלמיד חכם נקרא על שמו, וכל מי שמאמין במשה יש לו חלק בתורת משה, ומי שלא אין לו חלק בתורת משה, וכל ספר המדבר עוסק בלהבין שאין הבנה בכלל בקודש ברוך הוא בלי משה. קודם כל, לפעמים הדבר הפשוט נעלם. צריך לזכור ששמו של הצדיק הוא עניינו, הוא מהותו. מהותו היא משה. זה מהותו. לפני דרשות. מהותו של משה זה שמו. הוא משה. הוא לא ימשה. הוא לא משה. כבר אמרנו פעם, הוא לא משוי של כי מן המים משיתיהו, אלא הוא משה. כמו שפעם הסברנו, בת פרעה גם קוראת לו משה, כי היא אומרת לו, נכון שאני משיתי אותך מהיאור, אבל אתה יודע מאיפה אתה משית אותי? אתה משית אותי מפרעה. אתה משית אותי ממקום אחר לגמרי. הוא המשה. כדי להיות משה, צריך להגיע הכי למטה. כלומר, צריך שיהיו לך כלי עבודה שאיתם אתה יכול למשות גם אותי. כי זה משה בהווה מתמשך. משה הוא מי, סיפור של רבי נחמן שדיברנו היום שתי שניות, משה הוא מי שיכול להחזיר את החיצים גם אחרי שהם נורו מהמקום הכי רחוק. הוא יכול להחזיר מכל מקום שלא התגלגלת אליו. בסדר? הוא משה. זה מהותו של משה. סתם, לא, אני חושב שלא מספיק שמים לב למילה הזאת כשאומרים משה רבינו. משה רבינו זה בעצם שיעור שלם של מה זה רבינו. אז אם יש רבינו שבבבל, בית רבינו שבבבל, או יש מושג שנקרא, הוא משה. משה אגב נקרא בפרשה שלנו, בפרשת חוקת, נשיא הדור. וכל מי שחושב שזה מושג חסידי חדש, אז זה חזל ורשי בפרשת חוקה. על הפסוק וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, אומר רשי במקום אחר הוא אומר וישלח משה מלאכים. ואז רשי מקשה. ועוד פה כתוב וישלח משה מלאכים אל אדום. וביפתח הוא אומר וישלח ישראל מלאכים. הפסוקים הללו פותחים זה את זה ונועלים זה את זה. ככה רש"י אומר אצלנו בפרשה, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. מה זה בא ללמד אומר רש"י? פעם ישראל, פעם משה. אלא לומר לך שנשיא הדור ככל הדור. רש"י. נשיא, המושג נשיא, המושג הפנימי של נשיא, זה מה שמצליח להרים את הכל. לנסה. נסו את ראש. הנשיא מנסה את הכל. מלך זה יותר מנשיא. משה הוא מלך. והיא וישור הוא מלך, והתאסף ראשי עם. יחד שבטי ישראל, מי זה המלך? רש"י במקום, והיא וישור הוא מלך, מי זה המלך? משה. כי נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. כי המלך, אין לו מדילי כלום, הוא כל כולו מקבל ממלכותו. בסדר? אז הנשיא מנסה, מנסה, ללמעלה, 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 אבל המלך משה, מהכי מקום, זה משה, קודם כל לפני שהתחלנו. אבל הבטחתי סיפור במקום לדבר עכשיו. הסיפור. השבוע היה י' ב' וי' ג' תמוז. אולי, אתם יודעים מה? אמרתי סיפור, אבל עוד משפט אחד לפני. היום ליל ת' ז' תמוז. היום ליל ת' ז' תמוז. לא יודע למה, לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אבל אני מרגיש צורך להגיד את זה, לא יודע למה תמוז. בטח מוכלים לי. כי זה כנראה דרך למשות. הבעל שם טוב היה משה. הבעל שם טוב. אם רוצים להבין מה זה הבעל שם טוב, זה מוישה רבינו. זה יסוד משה. זה למשות. ככל שהג'יפה יותר ג'יפה, המשה יותר משה. העניינו של הבעל שם טוב היה להיות בעל שם טוב. לגלות שיש לי שם. ושהוא טוב. הוא היה הבעל שם טוב. אם נספיק היום, נדבר גם קצת על המושג בעל התניה. אם נספיק, נראה. אבל אני רוצה להגיד לכם משפט אחד, אתם יודעים, יש ספר נפלא שנקרא היום יום. אתם מכירים את היום יום? בחב"ד, היום יום זה בעצם החיבור הראשון של הרבי. בתפשין ג' תפשין ד', הרבה לפני שהוא כחתנו של הרבי ריאץ, הוא כותב כל יום את, את האמר, את האמירה היומית של אותו יום. ומוצאים לוח. בסדר? זה נקרא היום יום. מה הוא אומר בתת זין תמוז? הנה הגענו לתת זין תמוז, תשמעו איזה דבר מתוק. תקשיבו. אהבת ישראל של הבעל שם טוב אין לשאר. אין לשאר. עכשיו תשמעו את המשפט. הרב המגיד אמר, תקשיבו, הלוואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי, הבעל שם טוב, מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל החיידר. כשהיה בלפר, עוזר למלמד. הלוואי היו נושקים הספר תורה באותה האהבה שהיה מורי נושק את הילדים בהוליכו אותם לחיידר. זה פזעין תמו, זה היום. סתם, משפט. איך מושים? סתם, ככה. זה תופס אותי, המשפט הזה מאוד. זה פזעין תמו. י"ב, י"ג תמוז, זה סיפור הגאולה של הרב יריאץ.
שתי שם שוקר.
מה, לא משנה, מים, הדברים, מה שאתה רוצה, מה שתראה לך הכי פחות סבוע. אז היה הכל טוב, זה, מה זה עכשיו? אז משה, אז הסיפור הוא כדלקמן. ואני מספר את הסיפור הזה כי אני רוצה לנסות לענות לשאלה שבה פתחנו את הכל. אני חושב שהשאלה הזו היא לא שאלה, ישר כוח גדול, היא לא שאלה בפשט בפרשה, היא שאלה בחיים. למה יש כזה כוח אמיתי, לא בלוף, כזה כוח לבלעם? והתורה מסיימת את כל התורה בפיעור כוחו של בלעם, ובעצם היא מסיימת את התורה בתיאור עבודתו של משה אחרי פטירתו, אחרי הסתלקותו. אחרי שמשה מסתלק, עבודתו היא להיות מול בית פאור. כמו שחזל מסבירים שבית פאור, ככה חזל אומרים, תוספות מביא את זה בסוף גמרא, חזל אומרים שעבודתו של משה בעולם היא שכל שנה, תקשיבו למדרש הזה, זה מדרש נורא, עולה הפאור ומבקש להציף את העולם. חושבים שהפאור סיים את תפקידו? רק התחיל. כל שנה הוא בעזרת השם נגמר כבר, אבל הוא עובד, הוא. וכל שנה הוא מבקש להציף את העולם. הפאור זה מה שרשי הגדיר מקודם. שהאומות גדרו את עצמם. וזה בא והפקיר עצמם לזנות. אידיאולוגיה של פאור. לפאור. אידיאולוגיה שלמה, מיסוד. וכשהפאור מבקש להציף את העולם, משה מוריד אותו. ולכן כתוב שהוא קבור בארץ מואב, בגיא, באחי למטה, מול בית פאור. חשבתי עוד משהו, הרב אליהו כתוב על והוא יושב ממולי בפרשה, והוא יושב ממולי, אז רשי אומר, מה זה ממולי? חידוש גדול ברשי. המילה מול מופיעה פה, והיא מופיעה מול בית פאור. מאוד מעניין. את והוא יושב ממולי, שאני אומר שמישהו ממול, לכאורה אין שום חשיבות לתיאור. במיוחד לא בפרשה, כי מה זה מעניין? הרי יודע את זה בלעם. אם הוא אומר לו שבני ישראל ניצחו את האמורי, וכבר ראינו שהם נמצאים בארנון גבול מואב והם מסתובבים ליד מואב, הם הרי לא נכנסים למואב, כי אל תעצר את מואב ואל תתגרג במלחמה, אז ברור שהוא יושב ממולי. מה זה בא להגיד עכשיו? מה זה תיאור פסטורלי? הנה העם יוצא ממצרים. הנה כיסה את עין הארץ. אז רשי אומר, והוא יושב ממולי, מאוד מעניין. הוא לומד את המילה מול, את האותיות מם למד, כמו סבוני, כדבורים וכולי, כי המילם. כי המילם זה מלשון קריטה, למול, לכרות. כמו מילה. ברית מילה, זה מה שאני אומר. כמו למול, לכרות, כי המילה. וכך רשי מבין והוא יושב ממולי. אולי משה יושב מול בית פאור. מול נמצא מי שאין לו רשות. אם הם רוצים להחריט את מואב, כנסו תחריטו אותה. שני מלכי האמורי הרבה יותר גדולים גמרתם ברגע. אבל הם לא יכולים. כי אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. זה קשור לשאלה הראשונה שלנו. כלומר, הרוע קיים. אבל תפקידם של ישראל זה לשבת ממולי, כמו שכתוב כי המילם, אבל בכל זאת המילה מול היא מילה חיובית. כי הם בעצם אמורים להחריט את זה מהשורש, כלומר להעלות גם את זה. משה יושב מול בית פאור. והוא אמור כל פעם שהפאור עולה, להשקיע אותו.
זו פעולה הפוכה למשה, ולמשות.
בדיוק. כלומר הוא אמור לעשות את הפעולה ההפוכה ממשה. כדי למשות אותי, הוא צריך קודם כל להטביע אותו. כי אם אני אתן תרופה לאדם חולה, ואני לא יודע קודם כל לנטרל את הפרזיטים שלא יאכלו את התרופה, אז לא עשיתי כלום. כי אני אמשה, ואני אמשה גם, כמה אני לא אתן לו כלום. משה צריך קודם כל להחריט את הפאור, ואז למשות אותי. זה שתי פעולות מקבילות כל הזמן. החרטה ומשיעה, החרטה ומשיעה, החרטה ומשיעה, כל הזמן ביחד. זו נקודה מאוד גדולה מול מולי, אבל אני חוזר אלינו עכשיו. הרבי מספר סיפור מרתק שהזכרנו אותו השבוע ככה בחבור הסקטנות כשדיברנו. מה קרה לרבי ריאץ בי"ב תמוז? ובעיקר השאלה שלו זה מה הנקודה שאותה אנחנו אמורים לקחת? מה נתן לנו הרבי שם? מה הנקודה? זו שאלה מאוד גדולה, כי מכל חג, או מכל עניין, או מכל אירוע, או מכל דבר, איך הרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, אז הרמב"ן מסביר שאין הכוונה מעשה אבות סימן לבנים, כמו שמבינים לפעמים בשטחיות, שמה שקרה לאבות, וי, דז'וו. ממש ככה קרה לבנים, מעניין מאוד, זה חיים שכאלה, זה ספר היסטוריה. הרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, זה לא שאם אברהם קודם כל כשהוא מגיע לארץ הוא עובר בשכם עד אלון מורה, אז גם כשעם ישראל יעבור את הירדן הוא ילך לשכם עד אלון מורה. זה לא הנקודה. אלא כשעם ישראל יעבור את הירדן, יהיו לו כל כך הרבה ניסיונות במעבר עד אלון מורה ועד שכם, מכוח מה הוא יעמוד בהם. כי אברהם פתח לו את המסלול. זה מעשה אבות סימן לבנים. אתם מבינים את העומק? כך מסביר הרמב"ן. האבות פתחו את המסלול כדי שהבנים יוכלו לעבור בזה. ממילא אתה תראה אחרי זה מקבילה שהבנים עוברים באותו מקום. אבל זה לא מעשה אבות סימן לבנים, זה היה, הנה זה. זה מעטפתי, זה חיצוני, זה מהכפתור והחוצה. נכון? למה זה היה, הנה זה? כי זה נתן כוח לזה. בסדר, זו נקודה מאוד חשובה. ככה רמב"ן מסביר בבראשית. על פי זה, כשאנחנו מספרים סיפור, על, 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 על גאולת האדמור הריאץ. אז רבי שואל, אז מה הוא נתן? מה מעשה אבות סימן לבנים? מה זה אומר לי? אני לא הרבי הריאץ. מה זה אומר לי? אבל יש לי מעשרים, ויש לי גאולות. אז מה זה אומר? אז הוא מתחיל את הסיפור בסיפור מאוד יסודי, ומיד נדבר במה זה נותן לנו. ספר שמיד שהובילו את הרבי לבית הסוהר, זה היה בתתוו בסיוון תף ריש פי זין, 88 שנה אחורה, השבוע. לא השבוע, תתוו בסיוון, השבוע הוא יצא. אז מיד שהובילו אותו לבית הסוהר, הוא קודם כל כך מספר הרבי ריאץ על עצמו. הרי כל הסיפור הוא משלו, הוא מספר אותו בעצמו. הדבר הראשון שהוא מזכיר זה שהוא קיבל על עצמו החלטה איתנה. החלטה איתנה. אם יהיה לנו כוח, נדבר על המילה הזאת עוד מעט. שלא יאבד חס ושלום את השתונותיו. תשמעו את המושג הזה, זה מושג מאוד גדול לדעתי לכל המושג של עמידה בניסיונות. לי הוא פותח את כל החיים. שלא יאבד חס ושלום את השתונותיו, ושלא יתפעל מהם. מהם הכוונה היא מאנשי הגפאו. שם היו החוקרים. כלל. מה זה שלא יתפעל מהם כלל? הוא מסביר. כך הגדיר הרבי ריאץ את ההחלטה שלו ברגע שהוא מובא לבית הסוהר. הוא מקבל החלטה. יושבים יהודים ומתוועדים ורוצים לקבל החלטה. אז הוא מקבל החלטה איתנה שאומרת כך. א', שלא יתפעל מהם כלל. שלא יאבד חס ושלום את השתונותיו. ושלא יתפעל מהם כלל. לא זו בלבד, הוא מגדיר לעצמו את ההחלטה, לא זו בלבד שלא יתחשב בהם בדברים הנוגעים ליראת שמיים. אם הם יגידו לי לא לקיים מצווה, אבל זה ברור. אלא שלא יתחשב בהם כמציאות כלל. הם לא מציאות. תזכרו שהתחלתי את כל הדיון היום, את כל הלימוד, את כל הלימוד ביחד היום, השאלה עד כמה בלעם הוא מציאות. אלא שלא יתחשב בהם כמציאות כלל. עכשיו מדובר ביהודי שהולך להגיע עוד רגע בתתוו בסיוון תרפז לבית הסוהר, המעצר בלנינגרד, כדי שאף אחד לא יתבלבל עם המוסד. הוא נמצא שם במקום שבתיאור שלו, יממה אחת למשל, יממה הקשה, הוא נמצא בצינוק שקולעים אותו בו, מלא עד גובה מסוים ברפש. הוא אין לו על מה להישען בכלל, הוא מוחצי מפורק, הרבי ריאצקה, אין לו על מה להישען, רוחשים שם לפי התיאור שלו אכברים ורמסים בתוך הרפש ועל הקטלים, ושם מחזיקים אותו כיממה. עכשיו, זה הקל. מסביב, כל מה שהוא שומע כל היום והלילה, זה יריות. למה? כי קיר המוות של מערכת המשפט הרוסית, הקומוניסטית, התהורה, שמש העמים, שפה השתחוו לה באותם ימים, קיר המוות פועל נונסטופ, יורים. עכשיו, ברור למי שנמצא שם, שזה רק פשוט פיתום אווזים, שמים אותך עד שיורים. והוא לא משנה את ההחלטה שלו. עכשיו, הוא עומד לבד מול רוסיה. כדי שנבין שנייה, אנחנו כולנו צעירים, אז כדי שנבין שנייה, רוסיה זה לא רוסיה של היום. זה אפילו לא ברית המועצות שלפני 30 שנה שלנו כצעירים עוד יותר. הרוב היהודי נמצא אז תחת ברית המועצות. באמריקה ב-1927 עוד אין מיעוט כזה אפילו. עוד לא מגיעים אז. בסדר? זה, הרוב היהודי הגדול נמצא שם, העולם מרוכז שם. זה שיא ההשתלהבות הקומוניסטית של העולם. 27. תופסים מה אנחנו מדברים? 17 זה המהפכה. זה השיא של הכל. והוא נמצא עכשיו. וחבד, שלא להבין גם כן מה נכון, זה לא חבד של היום. זה לא שפונים אל השליח בנפל ושואלים אותו מה נשמע. זה 1927. בסדר? תף ריש פייזי. והוא מחליט החלטה איתנה שהם עין ואפס. ביום חמישי, ראש חודש תמוז, שבועיים היהודי נמצא שם, כשהוא לא יודע בכלל, הוא רק מבין מהעיריות שזה מה שצפוי לו. לא נמצאים שם בהתנדבות. ביום חמישי, ראש חודש תמוז, שעה 11 לפני הצהריים, רבי מלמד אותנו משהו שלמי שלא חסידים קשה, הוא לוקח סיפור ומפרק אותו. כי מעשה אבות סימן לבנים. שעה 11 לפני הצהריים, נכנסים השוטרים לחדר ומצווים עליו לקום. השוטרים מדברים רוסית. הרבי, כל הדרך, עונה להם ביידיש. אנחנו ברוסיה. הם מדברים רוסית, הוא עונה להם ביידיש. הרבי עונה להם ביידיש שהוא לא יקום. אל תדאגו, בין החוקרים תמיד יש יהודי אחד, שניים, שלושה, לפעמים זה כולם. שם ירחם. חלקם מאותה משפחות שפקרו. הוא עונה להם ביידיש, הוא לא יקום. במקום אחר הרבי מסביר שהוא לא עונה ביידיש, כי הוא רוצה לתת. הוא אומר, זה השפה של הבעל שם טוב, אני לא יודע שפה אחרת. משם. אחד השוטרים שהיה יהודי מבין את התשובה ביידיש ועונה לרבי ברוסית כמובן, אם לא תציית נקה אותך. הרבי משיב, נו עכשיו נקה אותך, זה לא הולכים מכות בגן. מבינים על מה אנחנו מדברים. הם יוצאים מהחדר, אחרי שהם מכים אותו מכות... אחרי המכות האלה נכנסת קבוצה שנייה של שוטרים. הפעם ביניהם יש יהודי אחד, קוראים לו לולב. הלולב הזה כבר מוכר לרבי היטב, כי הוא היה במאסר, הוא הביא אותו לשם. הוא היה בחקירות. הלולב הזה היה צאצא של חסידים. אז עוד נשאר בו עוד נשאר בו. אתם מכירים את היהודי ששאלו אותו אחרי כל מה שכפרת ופרקת וכבר אתה אוכל הכל, אז מה נשאר לך? אז הוא אומר, גם כשאני כבר נהנה והריר נוזל בעלו עלינו ביום כיפר, כשאני עוד יש את הטעם של פס, אולי זה לא, זה עוד תוקיעו לי. אז הלולב הזה בטעות או לא בטעות? נהיית כזה לא בטעות. רואה שהרבי ממשיך עם ההתעקשות, פעם שנייה, אז הוא פונה לו ואומר לו כך, ברוסית, אבל הוא פותח את הכל במילה, רבי! מדוע אתם מתעמתים איתם? עברית אחרת, מה הטעם של מה שאתה עושה? זה היגיון זה. אומרים לך לקום, תקום, מה היגיון? אני מרביצים לך על זה. למה אתם מתנצחים עמהם? ואז הוא מגלה לו גילוי לולב. הרי הם באים לצוות על הקלה לכם, וכשמצווים לכם לקום, עליכם לקום. ואז הוא מגלה לו דבר מעניין מאוד. שנכנסו הנה, אולי להציל נפשות. אגב, מסתבר בהמשך שזה מה שהם באו להודיע. הרבי לא מגיב בכלל. לולב אומר לו עוד פעם, הרי הם יקעו אתכם. הרבי לא מגיב. מקים אותו פעם שנייה. אגב, במכות האלה, מתאר הרבי אריאץ, אז מקים אותו חזק מאוד מתחת לסנטר, ומאז ועד סוף ימיו הקדושים, קשה לו הדיבור פה. זה רמת המכות. והם הולכים. ואז מגיעים קבוצת שוטרים פעם שלישית. הפעם מגיע עוד יהודי בתוך הקבוצה הזאת, וגם הוא מוכר לרבי. הם מצווים עליו לקום, והרבי מסביר שהוא לא קם. היהודי הזה, חמת רצח נכנסת לו בעיניים, והוא מתחיל להכות אותו. והרבי לא מתייחס. ואז הוא מתמלא בכעס. התיאור של הרבי זה בחמת רצח בעיניים. כל מינים פה, המינים פה זה של הרבי. והוא אומר לו ברוסית, אנחנו נלמד אותך לקח. היהודי הזה. פעם ראשונה שהרבי עונה, ביידיש, תלוי מי את מי. אחרי כמה זמן, נכנסים שוטרים ואומרים לרבי להתלוות איתם למשרד. נכנס למשרד, ושם מודיעים לו את הידיעה על ההקלה הזאת של לולב דיבר איתו, שמשחררים אותו מבית האסור. ושמגלים אותו היום, ראש חודש תמוז, יום חמישי, לשלוש שנים לגלות בקסטרמה. ומי שמבין ברוסיה אז, זה נחשב גלות טובה. כי זה לא סיביר 10 שנים, שזה לא לחזור בכלל, אלא זה גלות קסטרמה 3 שנים, זה קשה מאוד, אבל זה גלות קסטרמה 3 שנים. הרבי מתקרב אל השולחן כדי שהם יודיעו לו לפי ה... והוא יושב כמובן, אז... הוא מתיישב, הוא רואה את התיק של החקירה פתוח, והוא מבחין בדף שנכתב, ואז הוא רואה בפסק דין למעלה, שהייתה שורה בדף למעלה, מחוקה, והיה כתוב בשורה הזאת, ששפטו אותו למוות. דין מוות. השורה נמחקת, ואחריה בשורה השנייה כתוב שינוי, והכרעה שפוסקים מדינו ל10 שנות גלות בסולובוקי. זה סיביר 10 שנים. גם זה נמחק, ואז הוא רואה בסוף גזר דין, שלוש שנים כסתמה. ככה מספר הרבי. אחרי זה מודיעים לו שמגלים אותו לקסטרמה. מיד תבינו למה אני מפרט את כל הסיפור. שואלים אותו, אנשי חוק, משפט, אוהבי אדם, שואלים אותו באיזה סוג רכבת הוא רוצה לנסוע. יש הרי רמות של רכבות. אז באיזה רמה, באיזה מחלקה, באיזה סוג רכבת הוא רוצה לנסוע לגלות בקסטרמה. זכויות האדם. אז הוא עונה בקרונות, יש את המילה הרוסית פה שאפילו יודע לקרוא אותה, הוא עונה בקרונות המכובדים, כלומר בקרונות שנושאים פקידי הממשל, העשירים הגדולים. אני ככה נוסע. שאלו אותו אם יש לו במה לשלם עבור נסיעה בקרונות האלה, זה יקר. צריך לשלם לחופש כזה שהוא לא הולך, צריך לשלם. אז הוא אומר שאם הכסף שלקחו ממנו במאסר מספיק טוב, ואם לא, שיראו כמה צריך להוסיף, ובני ביתו ישלמו את הפער. הוא נוסע בקרון הזה. כיוון שזה היה ביום חמישי, ראש חודש תמוז, הוא אומר להם, יש לי רק שאלה אחת. מתי אני צריך להגיע לקסטרמה לפי התוכנית עם הרכבת? אז הם אומרים לו שזה ביום השלישי מעכשיו, זה יוצא שבת. אתם מבינים באיזה בצוער הוא? אתם מבינים איפה הוא נמצא עם העיריות מסביב? אז הרבי אומר שהוא לא נוסע בשום פנים ואופן, והוא נשאר פה עד אחרי שבת. הוא לימים מספר, ברוך השם, לא נסעתי בשבת. נותרתי לשבת בבית הסוהר עד יום ראשון. פשוט לגמרי בהלכה. אי אפשר לדון בזה בהלכה. אני אומר לך במילה אחת רק על השאלה שלך, יש תוספות ששואל את השאלה שלך. על הסיפור של הרבי, שואל את השאלה שלך. תוספות שואלים, כתוב שרבי עקיבא, כשבאו אליו לבית הסוהר, אז נכנס אליו הרבי יהושע, הגר סי, והוא רואה שיש לו מים, קצת. הכמות מים שהייתה לו, הקלגס הרומאי הרי נכנס ושופך לו את הכמות מים המועטה שהייתה לו. כי הוא אומר לו, שמת פה מים כי אתה רוצה לחתור תחת בית הסוהר כדי לעשות הפיכה. היה לו מים לנטילה. אז הוא מואשם בהחזקת מים לחתירה תחת בית הסוהר הרומאי. אז כתוב שם שרבי עקיבא היה שותה חצי וחצי נוטל ידיים. שואל תוספות, הרי נטילת ידיים זה תקנה די רבנן מבית דין של שלמה. והשתייה זה פיקוח נפש, מי התיר לרבי עקיבא ליטול ידיים? זה נגד ההלכה. אומר תוספות, משנת קידוש השם. מעניין מאוד, זה תוספות מאוד חשוב. יש גדרים בהלכה ששייכים לזמן כזה. לאדם כזה, לזמן כזה, למציאות כזאת, לנשיא הדור. או, או, או לאותו חייל שהוא עכשיו כל הדור כולו. יש משנת קידוש השם. בסדר? היא מנוגדת להלכה הרגילה. וכל ימיו הוא מזכיר ברוך השם שלא נסעתי בשבת. עכשיו זה דבר מאוד מעניין. בעצם הוא יושב ברוסיה בבית הסוהר נגד רצון בית הסוהר. אתם מבינים את העולם ההפוך? הלאה. אגב, סתם תוספת של 10 שניות, חשובה מאוד. ביום חמישי, אני מדובר פה בחסידים. חסידים תוך שנייה יודעים הכל. במיוחד, כשבתוך החוקרים נמצאים הפורקים שמאותם משפחות. טרגדיה רק לחשוב על זה. מדברים על תחילת הקומוניזם. לחסידים נודע שהרבי הולך להגיע ביום ראשון לקסטרמה. חסיד בשם רב מיכואל דבורקין, תשמעו, מנצל את היום חמישי-שישי, מוצאי שבת, לארגן מניין ילדים לחיידר ולהתחיל בשיפוץ דחוף של המקווה כדי שיהיה מקווה בקסטרמה, כדי שחסידים יוכלו לבוא לשם. כי עכשיו הולכת להיות שם חצר.
שם
סבט מהרבי נעשה. ועל זה הרבי נעשה הרי. בין יום חמישי ליום ראשון, בין יום חמישי, עכשיו זה לא הרבי, עכשיו זה יהודי חוסין. בין יום חמישי ליום ראשון כבר מאורגן, עכשיו לא להתבלבל, זה לא העוצמה של 250 אלף ו-250 בתי חב"ד בנפאל ובתאילנד, לא להתבלבל, מדובר פה עכשיו ביהודים מול מיליארד רוסים, עכשיו לא ערבי, עכשיו יהודי, אני לא יודע מזה. הרבי, כשהרבי סיפר את הסיפור הזה על דבורקין שעשה את זה, הוא אמר, זה הפשט ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. בלי שהרבי אמר, הוא שלח לשם שליח כדי לייסד שם חדר, כדי לתקן את המיק, כדי להתחיל את ה... הרבי אומר בשיחה על הסיפור הזה, זה סוף הסיפור של החלק שאנחנו רוצים לעשות. הרבי אומר דבר אדיר. ההוראה האחת מהסיפור הזה היא שהרבי נשיא הדור, הרבי ריאץ, כמו שהרבי קורא לו עכשיו, פתח, סלל את הדרך, דיברנו על מעשי אבות, סלל את הדרך שכשיהודי מחליט בנפשו בתוקף גדול, שמעו את המילים עכשיו, שכל, הראיתי לך איזה שימון השבוע, שכל ההסתרים על הנפש האלוקית וכל ההפרעות והמניעות להפצת היהדות הם כעין ואפס ממש. כשהוא מקבל החלטה כזאת, אבל בתוקף, החלטה איתנה בתוקף, ובהחלטה כה תקיפה, שאף אם באים ומקים אותו שלוש פעמים, הרבי זה עולם שכל כולו תורה, ושלוש פעמים הרי זה חזקה, לכאורה זה מציאות. כלומר, כל היצר הרע, אתם זוכרים את השטן שבא אל אברהם ונדמה לו כנהר ונדמה לו כזה ונדמה לו כזה. כל ההיגיון בעולם אומר, רבי תקום, תעמוד. הם לא עין ואפס, הם מציאות. אני אגב חוזר לתחילת השיעור. הוא גדול ממשה. הוא מציאות. משה כתב פרשת בלעם. רק משה יכול לכתוב על פרשת בלעם. הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, מיד נסביר את זה. תעמוד, אתה רואה שהם מציאות. מה פירוש שאתה נשאר פה לשבת? הרי זה, אתה ראית עכשיו בעצמך שגזר הדין התחיל במוות, עבר לעשר שנים סיביר, עבר לשלוש שנים, בצ'ליק זה יכול להתהפך. מה פה שאתה נשאר? הם מציאות או לא מציאות? אבל ההחלטה שהם עין ואפס, הברורה, התקיפה, ההחלטה איתנה, הם עין ואפס, פועלת בעולם פעולה גמורה. אתם יודעים איפה רואה הרבי את תחילת הפעולה? כשיהודי מחליט את זה, אז הלולב הזה שעומד מולו מוציא את המילה רבי. אתם יודעים למה הוא מוציא את המילה רבי? לא כי מבלבל לו, כי הוא ראה רבי, כי הוא ראה אלוקות, כי הוא ראה אינסוף, כי הוא ראה מישהו שמעיין אותו, מעיין באלף. אתם יודעים מה זה לעיין באלף? הוא ראה מישהו שעושה אותו עין ואפס, לא כי הוא משפיל אותו, הוא מגלה לו, תתחיל להיות עין ואפס. אז הוא אמר, רבי! זה בכלל לא משנה אם אחרי זה הוא הרביצה. הוא כבר אמר רבי. שחושבים, שמרגישים את זה. הרבי מסיים את המשפטים האלה שלו, ואני רוצה לחזור לזה עוד שנייה, על אחת כמה וכמה כשיהודי נמצא, תשמעו את המילים האלה, במעמד ומצב שיש לו את האפשרות להפיץ יהדות. ללא העלמות והסתרים. רק על עצמי לספר ידעתי. כל אדם לעצמו עכשיו. ועד רבה, עוד מסייעים לו. עד שנותנים לו את שכרו לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה. אלא מה? יש הפרעות, יש מפריעים, יש לולבים, הפרעות. ואתה לפעמים מתלבט, ההפרעות הן מציאות, ההפרעות הן לא מציאות, ההפרעות זה יראת שמיים, ההפרעות זה רוע בלבד, אתה, יש לך התלבטויות? אתה רואה שההפרעות הן לא כלום? הרי רק אם החלטתו איתנה בקרבו שחייבים לקיים את שליחות הקודש ברוך הוא, תשמע טוב, ואין להתפעל מהקשיים שנתקלים בהם, אפשר להיות בטוחים שחפץ השם בידם יצליח. להפיץ תורת הנגלה והחסידות וקיום המצוות, עד שיהיו מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ואז ביאת משיח צדקים. ואני מה כתוב פה? תמיד מה פירוש ניסיון? ניסיון זה כמו, זה כמו קפיצה לגובה שכל פעם מעלים לך רף. בא הקודש ברוך אל אברהם אבינו ואומר לו, כך נע את בנך, את יחידך. אז כתוב במדרש, אמר לו, בבקשה ממך עמוד בניסיון זה, שלא יאמרו הניסיונות הקודמים אין בהם ממש. בבקשה ממך, נע. ניסיון, תשמעו, זה דבר פילי, זה גובה, נס, נכון? העלאה על נס. מעלים לך משהו והופכים אותו למציאות יותר גדולה ועוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה, והניסיון שלך הוא להבין שזה עין ואפס. שאין מגיל גדול. עמידה בניסיון זה לעיין את הכל. בלעם הוא הכי יש שיש בעולם. הוא הכי יש. הוא יודע דעת עליון. כך הוא נקרא, הוא יודע דעת עליון, הוא שולחני. הוא זה שעומד בלאומת זה של משה רבינו. איתו מסתיים את התורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. קודש ברוך הוא ידעו את משה פנים אל פנים, ובלעם יודע דעת עליון. אותם תוארים כמעט. ומשה רבינו כותב את פרשת בלעם. אגב, זה מדהים, אתם יודעים מה הרעיון שמשה כותב את פרשת בלעם? זו הפרשה היחידה בתורה, תעקבו פעם, שמשה רבינו כותב בלי שאף אחד ראה אותה. הרי זה יכול להיות סיפור עם מדייני. זה לא הר סיני, זה לא רמסס, זה לא סוכות, זה לא בני ישראל עוברים במעברות הירדן. זה לא ארנון, זה לא מואב. זה שם על איזה פיסטין, בלעם ובלק מחליפים תרנגולות. מי ראה את זה? מי יודע? הרי משה לא היה שם לראות את זה. ומשה כותב את פרשת בלעם, תקשיבו, זה דבר מופלא. והוא זה שמסביר כמה בלעם הוא כוח. ועכשיו בלעם בא לקלל, וכשהוא מתחיל לקלל הוא מוציא את המילים הבאות. כי מראש צורים הראינו. ומגבעות אשורנו. אני מנסה לקלל, אבל הם מאיינים אותי. הם באים בכלל מאיזשהו גובה, הם באים מאיזשהו מקום, שבו הניסיון הוא לראות עד כמה היש הוא עין ואפס. כלומר, עד כמה ההחלטה שלך היא איתנה. עד כמה אתה מצליח להסיר את כל הקליפות. עד כמה לא נשאר אלא אין עוד מלבדו. זה דבר פלא פלאות. לכן הזה לעומת זה, זה לא רק שיש לאומות העולם נביא כדי שלא יהיה להם פתחון פה, אלא שיש לי התמודדות מול יש הכי בעולם יש. והתפקיד שלי זה לקבל החלטה איתנה. אם אני יודע לקבל החלטה איתנה, אז אני יכול להתמודד גם אם יש יותר גבוה, ויותר גבוה, ויותר גבוה, ויותר גבוה. זה גבל. זה כל העולם, זה כל החיים. האם אתה מצליח, זה ההליכה לעקדה. האם אתה מצליח, הנהר יהיה יותר גבוה. בא השטן ונדמה לו כדמות נהר. בא השטן ונלמה לו כדמות זקן. העולם הזה הוא כזה שבו מישהו כל הזמן צריך להיות משה. אם מישהו צריך להיות משה, סימן שיש מישהו שמנסה להשקיע אותך. עכשיו, למה אתה שוקע? כי יש מציאות. איך אתה נמשה? כי הכל עין ואפס. כשהכל עין ואפס, אתה נמשה. הרי מה משקיע אותך? כוח המשיכה. מה מושה אותך? אין כלום, אז אין משיכה. אם יש, אז אתה נמשך ללמטה. אתה בסדר לשעה הזאת שיעור בפיזיקה, 3 שניות? אם יש, אז אתה שוקע. אם אין, אז אתה נמשך. זה כל הדיון, אין עוד דיון אחר. זה הדיון היחיד. הפרשה מסתיימת בזמרי בן סלו וגוסבי בצור פתח אוהל מועד לעיני משה ולעיני כל העדה. זה יש או אין? פנחס עושה שזה יהיה אין. זה יש או זה אין? זה כל החיים. אני אומר לכם, זה הנוסחה. הפרשה הזאת זה הנוסחה לחיים. אתה שומע, איתי? כל החיים זה הדיון הפיזיקלי הפשוט. קיבלת החלטה איתנה שהקודש ברוך הוא נתן לך את הכוח למלא את שליחותו. אחרת בשביל מה נבראת? נבראת כדי להינצל מהרוסים? כמו בשביל מה ירדת לעולם כדי להינצל מהרוסים ולאכול בורקס? כמו בשביל מה הגעת? לא למלא את עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אלא מה? יש מציאות. פוליטיקלי קורקט. צריך להסתכל במציאות. הניסיון הקשה, הקושי בניסיונות של החיים הוא שגם השכל וגם ההיגיון נותנים ליש מקום. והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כאן בעולם כזה שבו יש. גדלתי הבוקר כשלמדנו קצת, הניסיון הקשה ביותר שלנו הוא עבודה זרה. אנחנו לא מבינים את זה. למה? אנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה. מבחינתנו עבודה זרה זה פסל גדול בהודו. זו טעות. עבודה זרה זה לתת יש למה שהוא אין. זה הבסיס של עבודה זרה. למה אני חס ושלום עובר על לא תעשה? כי אני אומר לקדוש ברוך הוא, תכף אשוב. Please wait. לדקה אחת, אל תסתכל. אני חוזר, מבטיח. גם קטן עליך, גם אל תיעלב. זה לא... הרי אני אוהב אותך. ואתה ודאי תשמור לי אמונים, כי נצח ישראל לא ישקר. זה פסיכולוגיה מאוד פשוטה. איך הגמרא אומרת, גנב יהודי לפני שהוא גונב, הוא אומר, ריבונו של עולם, הפעם אתה לא משאיר אותי לבד. גם על הכל אני עושה בשבילך. דקה. ההיגיון הוא מאוד פשוט. להיגיון קוראים עבודה זרה. רק לא נעים לנו להגיד את המשפט הזה, כי לא יכול להיות שאני עובד עבודה זרה. למה לא נעים לך? קדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שזה הדבר הכי קל בעולם עבודה זרה, כי אתה לא רואה אותו, הוא אל מסתתר. הוא לא אל מתגלה, הוא אל מסתתר. וכיוון שהוא אין מסתתר, אז יש לך הרבה הרבה שכל והרבה יש והרבה אגו שלא מאפשרים לך לראות אותו. זה קשה. אז מה יעזור לך לראות אותו? משה. להפנים את יסוד הניסיון הזה. למה אתה לא מבין שצריך משה? אתה צריך מה שקראנו היום שמעון להתמכר בקוף. אתה צריך להיכנס אל המקום הזה וכל החיים, זה הניסיון של כל החיים. תנסו רגע לעמוד בהגדרה הזאת, תראו שזה כל החיים. זה סיפור של החיים כולם. וככל שאתה נותן לזה יותר מקום למציאות הזאת, הרבה יותר קשה לך לצאת ממנו. זה דבר פלא פלאות. התחלנו השבוע, איגרת התשובה. בתניא. אז שאלתי, נכון, צביקה, שאלתי את החבר'ה אם הם יודעים למה קוראים לבעל התניא בעל התניא. איזה עוד שמות של יהודים גדולים אתם מכירים? בעל המה. נו, בעל? בעל המאור. למה קוראים לבעל המאור? כי הוא כתב ספר המאור. איזה עוד יהודים אתם מכירים? בעל ה... בעל התורים. כי הוא כתב את ארבעה התורים. איזה עוד?
בעל הנס.
בעל הנס. פלוי, בעל שם טוב. איזה עוד? נו? סתם, בעל תשובה. בעל הבית. בעל התניא. קודם כל זה לא נכון, תניא זה תוספתא, זה ברייתא, הוא לא בעלים עליו. מה התניא? מה התניא? מה, זו שאלה של חוסידנא שנייה, ותשמעו איזה דבר אדיר. תשמעו, זה, מי שנכנס לזה לא יעזור לו, אחרי זה ייכנס לתניא לגמרי. זה יהיה פתח אליהו משהו. מה עושה אותו בעל התניא? סתם טעות? בלבול? העולם מתנהג... בעל המסיעת, לא אומרים, בעל יסוד ושורש, אתם יודעים לשמות ספרים, לשמות... נו, מה אתם אומרים? למה נקרא ספר תניא? או למה נקרא, או למה הוא נקרא תניא? כי? למה הוא נקרא תניא? כי? כי הפתיחה על הספר נקרא תניא. למה דיברתי על זה השבוע? כי גם איגרת התשובה פותחת במילה תניא. זה מעניין. כי בעצם התניא כתב ספר ועוד איגרת. בספר הזה יש שני חלקים. חלק א', שזה ליקוטי אמרים, וחלק ב', שער הייחוד והאמונה. ועוד ספר שקראו לו כבר בזמנו, או החסידים אחריו, תניא קטן, שזה איגרת התשובה. ומעניין מאוד שגם זה וגם זה מתחילים בתניא. בסדר, מה אתה רוצה מחשב מהחיים? אז הוא בא לתניא, יצא המילה הראשונה, אני יודע מה. תקשיבו. ספר התניא מתחיל במילים תניא, משביעין אותו תהי צדיק, ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם וכו'. אבל מי שילדים, מי שהיה ילד בחב"ד, יודע שלא אומרים ככה. אומרים תניא, בסוף פרק ג' בנידה, כשהם לומדים את זה בעל פה, אז אומרים כל אות. בסוף פרק ג' בנידה, משביעין אותו. תפתחו סוף פרק ג' בנידה. ושם כתוב באמת, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. הכל, כל המילים בדיוק כמו שכתוב. רק לא כתוב שם תניא. שומעים? כתוב שם דרש רבי סמלי. שבכלל היה המורה. תניא זה ברייתא. כלומר, בעל התניא זה בעל הטעות דפוס. אה? שאלה יפה? תגידו, נו. תניא בסוף יומא, אגב, בשניהם זה בסוף. תניא בסוף יומא, שלושה חילוקי כפרה הם ותשובה עם כל אחד. מה לעשות? תפתחו סוף יומא ותגלו שכתוב שם דרש רבי מתיה בן חרש ברומי, אין שם תניא. נו, זה כבר שתי טעויות. אה? אבל התניא אומר על ספר התניא, הוא כתב את השולחן ערוך הרב, אבל התניא אומר שאת השולחן ערוך הרב הוא כתב במצוות רבו המגיד בשנה. את התניא הוא כתב 18 שנה. ובדק חסרות ויתרות. כמו בספר תורה. לא היה לך פתיחה יותר טובה, וגם לא יכולת לבדוק את הנוסח. אה, משהו בדפוס, מה? שאלה טובה, לא? זה כבר שאלה של איתווק. מוגזם, לא? איפה המגיע? נו, מה אתם אומרים? אז יש באמת גרסה אחת שרבי סמלי מופיע בתניא. כל כך קשה, זה בכלל לא נוסח שהתניא משתמש בו בכל הציטוטים האחרים, הרי התניא מלא ציטוטים שם, הוא בכלל לא משתמש בו. כתוב בספר בית רבי, של אחד מזקני תלמידיו של הצמח צדק, שעוד היה תלמיד של הבעל התניא, שהצמח צדק, נכדו הגדול של בעל התניא, שהיה גם גאון בנגלה ובנסתר, היה משיב גדול, שהצמח צדק כותב, שהתניא פתח את ספרו תניא כמו שהאידרא זוטה פתח את האידרא במילה תניא. וכפי שלימד הארי, הוא מצטט את הארי, והארי אומר שהאידרא זוטה פותח במילה תניא, הכרנו את זה היום, שהאידרא זוטה פותח במילה תניא, למה? אתם יודעים למה? תשמעו דבר מדהים. הארי אומר שישנה קליפה תקועה בלב הלומדים. קליפה שהיא מיוחדת ללומדים. הקליפה נקראת טניה. איתן זה התיקון שלה. הקליפה נקראת קליפת טניה. והטניה בא לתקן את קליפת טניה. וטניה אותיות איתן. מה זה קליפת טניה? קליפה זה דבר חשוב מאוד, זה משהו שמשמר על הפרי. אתם יודעים מה זה קליפה? קליפה זה שזה לא מהמקום של האור, אבל זה כן חלק מהפרי. זה גם שומר על הפרי. אדם לא מוותר על הקליפה. הוא לפעמים יכול להכיר את הכל רק מהקליפה. אבל את הקליפה צריך קלף. זה שמה. היא נועדה לקלף. היא נועדה להפריד בין הבוץ לבין הפרי. היא נועדה לקלף. נכון שיש בה הרבה מאוד ויטמינים. יש בה המון דברים, אבל היא נועדה לכינוף. יהודה הוא שתגיע לתוך. יהודה הוא שהתוך ישמר. המון דברים, אבל היא קליפה. התניה, שהרב המגיד הועיד אותו ללא עמדים, שהרב המגיד הועיד אותו למקום של השכל, בא לעזור לנו מקליפה שכל הזמן לא יכולה להשתחרר מהיש. יש. אני רואה. סברה. מציאות. חזקה. היגיון. והקליפה הזאת תקועה בלב הלומדים. אתם יודעים מה זה בעל התניה? לי היום אין צלצלו של ספק. בעל תשובה זה מישהו בעל תשובה, ולא עלינו בעל לשון הרע, זה בעל לשון הרע. בעל התניה זה הבעל הבית על איך מקלפים את קליפת התניה. הוא בעל התניה. הוא נתן ארגז כלים לקלף את קליפת תניה התקועה בלב הלומדים. תניה זה משנה חיצונית. ברייתא. משנה וחיצונית זה שתי מילים סותרות, כי משנה זה פנימי, משנה זה נשמה. וחיצוני זה חיצוני. משנה חיצוני זה משנה. שנו חכמים בלשון המשנה. זה הקדמה לברייתות. זה משנה. אבל הנקודה החיצונית, כשהיא מתאבה ומתאבה ומתאבה, היא הופכת לקליפה. אמרתי היום לחבר'ה, חילופי אותיות טניה, שזה התיקון לטניה, זה איתן. אתם יודעים מה זה נחל איתן? אני אומר את הכל, כי הרבה קורא להחלטה איתנה. ניסיתי להבין את המושג. אתם יודעים מה זה נחל איתן? אתם יודעים למה איתן נקרא איתן? מה זה איתן? האבות שלנו נקראו איתנים. ירחה איתנים. למה נקראו איתנים? כי איתן זה הראשית. הראשיתיות הם אבות העולם. איתנים מוסדי ארץ. אבל נחל איתן זה לא רק משהו שהוא ראשיתי, כלומר נחל ראשיתי מקורי, אלא זה גם משהו שהוא מתמיד. לא יחזבו ממיו. והפרט השלישי זה שהוא ראשיתי, מתמיד, ומפקה. מן המקור, הוא מפקה כל הזמן.
הענקים
נפילים, בני הענק.
זה ההבדל בין בלעם לאברהם אבינו.
מה בין לבין? מצוין. מצוין, רק שנייה, רגע, נשמור איזה שנייה אחת. אתם שמעתם את ההגדרה לאיתן? זה הגדרה לאיתן ראשית, מתמיד ונובע, מפקה. עכשיו דבר פלא. אברהם אבינו נקרא איתן האזרחי. בשמו נקראים כל האבות איתנים. איתן האזרחי. פעם אמרתי את זה, ואף פעם לא שמתי לב כשאמרתי את זה, שזה בעצם מפורש בפסוק. פעם שאלנו פה בשיעור, כאן זה התחדש, חידוש עצום. למה נקרא אברהם העברי עברי? נו, מה התשובה? יפה מאוד, כבר עשית עימן. כי כל העולם מעבר אחד של הנהר, ואברהם? הנה, מיד. זה, עושים מיד עם היד. אז למה הוא מעבר אחד וכולם מעבר אחר? כי היהודים צריכים להצבן. מה? אלא פשוט הוא בעולם שלו. החלטה איתנה. הוא בעולם. שמעו טוב, צדיקים. זה פי לפלוי. שמעו איתן. אתם יודעים מה פירוש עבר ועבר? מי אמר לכם שעבר ועבר זה זה וזה? הנה, אנחנו למדנו עם הידיים אחרת. מי אמר לכם שעבר ועבר זה לא זה וזה? לנהר יש שני צדדים. אתה שומע פורט, זה פילי פלוט. יש לו צד אחד ששם הגינה שהוא משקיע אותה. שם נגמרים המים. ויש לו צד שני שהוא בעצם הים. שהוא המעיין. שהוא המקור שממנו הנחל מתחיל. נכון? איתן נקרא איתן ה... מי מכיר את שמו? איתן האזרחי. מאיפה בא ביטוי אזרחי? מהפסוק אזרחי מעבר הנהר. כך מתחיל פיוט. אזרחי מעבר הנהר. אתם יודעים מה זה אזרחי? זה מלשון מה? מה זה אזרחי? אזרח. מה שורש המילה אזרחי? נו? מה שורש המילה אזרח?
זרח.
הזריחה היא מהמקור. אזרחי מעבר הנהר, כלומר מהמקור של הנהר. כל העולם מכאן, והוא מכאן. אתם שומעים את הפשט? זה אחרת לגמרי, העולם השתנה. כל העולם מכאן, כי כל העולם רואה את המציאות ואת הנחל. אז יש לו נחל ויש לו מציאות. והוא נורא נהנה מהנחל, והוא בא בין 2-3 לשיעור בנחל, והוא גם בא לשיר לפעמים, והוא אוכל בורקס והוא שמח, אבל הוא נמצא במציאות. ואברהם... הוא מעבר הנהר, הוא המקור, הוא המקור, הוא המים, הוא אזרחי, הוא הזריחה עצמה. הוא מעבר, כל העולם הוא עברי. אתם מבינים אגב את המילה מעבר בעברית? אתם יודעים מה זה מעבר? מעבר זה לא מעבר. מעבר זה above, מעבר, מעל ומעבר. כשאני אומר מעל ומעבר, אני גם מתכוון כך וכך? אם הייתי אומר מעל ומעבר, היינו עושים כך וכך? או שהיינו עושים כך וכך? אז למה ואברהם העברי אנחנו עושים כך וכך? כי בגן לימדו אותנו לעשות כך וכך. אברהם העברי כך וכך. ויודעים מה זה החלטה איתנה? זה החלטה משם. כי עברי הוא משם.
מעבר למציאות.
מעבר למציאות. זה קרה לו מפה. מעבר. לא מעבר across, against. מעבר, מעבר above, מעבר בכלל, מהמעל ומעבר, למעלה מהשתלשלות, למעלה מהכל. מעבר. ממילא, זה מתמיד. ממילא, זה כל הזמן נובע.
זה מה שגם
הרב הזכיר
פעם גם אין יכולת השפעה, כי זה כל הזמן...
ממילא, דיברנו על זה, עכשיו אני נזכר מתי, בפרשת חיי שרה. כשאמרנו, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, ורש"י מסביר, שני חיי שרה, מה היא הייתה? ואברהם אומר, אתם יודעים מה היא הייתה? שום דבר לא השפיע עליה. היא לא הייתה מושפעת. אני מושפע, כי אני בן אדם. משה... לא מושפע. אפס מושפעות. אני הולך להגיד דבר קשה מאוד. הצדיקים דומים לבוראם. הקודש ברוך הוא מושפע או לא? אז גם משה לא מושפע. הקודש ברוך הוא, שהוא מחזיק את מנהטן. זה יותר כואב לו בכתפיים מאשר כשהוא מחזיק את מגדל? פה הוא נח, ושם זה כבד? אתה מבין שזו שאלה מפגרת? אתה מבין שאי אפשר לחשוב כך? גם משה רבינו כך! אותו לא נראה כמו הקודש בו! כי הוא מעבר ענה. לא תופס! בסדר גמור? מה עושים כדי שתגיע למדרגה שתוכל לחיות? שמים לך בלעם ועושים אותו יותר יש מהכל. מצד הידיעה הוא יודע דעת אלו. מצד הידיעה יש לו ידיעות שאין למשה. ומצד הפנים אל פנים הוא עובד כוכבים רשע, כל קיומו בעולם הוא כדי לעיין אותו, כי ענייני הוא לשבת מול בית פאור, והמול בעומק הוא למול אותו. המול בעומק הוא כי המילם הוא לכרות אותו ולמול בעצם, כלומר להגיע, להסיר את, מה זה למול? למול זה להסיר את האורלה. וכשיש כזאת אורלה, המול זה להסיר את האורלה, להסיר את כל מה שאתה יכול באורלה. והוא יושב ממולי. בלק מנסה להסיר את האורלה היהודית מהעולם. זה מאבק. בלק הוא הראשון שמציע לבלעם, הראשון זה לא היה לפני כן, בלק הוא הראשון שמציע לבלעם פתרון סופי. פרעה לא דיבר על פתרון סופי, בלק הוא הראשון שמדבר על פתרון סופי. הראשון. הוא גם בא ממקום שמדבר רק במהות על פתרון סופי. אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלכוך השור את ירק השדה. זוכרים? רש"י אומר שם, מה זה השור הזה שלוחך את ירק השדה? אז רש"י אומר שהשור במה שהוא לוחך, הוא לא משאיר כלום. אין ברכה. בעברית אחרת הוא גומר גם את השורשים. כי הוא לוקח את זה כל כך חזק עם הלשון שלו, השם ירחם, לא כדאי להיות שם, שהוא פשוט מוציא את הכל. הכל יוצא. הזכרנו פעם את עקדת יצחק. עקדת יצחק אומרנו, בסדר, הבנתי שאין ברכה. אבל כשאתה רוצה לתאר אויב רשע, אויב מסוכן, מתארים נמר, לא שור. שאלה יפה של עקדת יצחק. בלק היה צריך לתאר טייגר, ברדלס. מה הוא מתאר שור? מה הוא מתאר שור? עוד מעט הוא התחיל שירים. מה הוא מתאר שור? אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור. וגם מה זה התיאור הזה, הקהל? אז עקדת יצחק אומר גוואלד, מואב הוא אידיאולוג, מואב הוא האידיאולוגיה בשיאה. מואב אומר, הרי אני היחיד שלא מסתכן, לכן אני פונה אליך בלעם, ולכן אני קורא לכם זקני מדיין, וילכו זקני מואב אל זקני מדיין, וקסמים בידם. למה אני פונה אליכם? כי אני לא מפחד מהעם הזה. למה לא מפחד מהם? נו, כי הם לא יכולים לעשות לי כלום, למה? כי אסור להם להיכנס הנה. כי הם אמורים באל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אומר עקדת יצחק, לא נעים להיות בסביבת השור. יש רק מקום אחד שבו לא קורה כלום, מתחת לסנטר של השור. שם הוא לא עושה כלום, כי הוא לא מגיע עם הלשון. אומר מואב, אני מתחת לסנטר של השור. אני פונה אליכם זקני מדיין ואליך בלעם, לא בתור אינטרסנט לאומי. הם לא מפחידים אותי. אני פונה למען טיהור העולם. טיהור העולם מהגזע הנחות. לי אין איתם שום בעיה. זה אידיאליסטיות. זה מסירות נפש. אתם יודעים מה אומר בלעם? הוא יושב ממולי. הוא רוצה למול אותי. הוא יושב ממולי! אני יודע מה הם רוצים. הם רוצים לחסל את הרעיון המואבי. אתם יודעים מה זה הרעיון המואבי? אבא של אבא של הפאור. זה שקוראים להם על שם זה שאימא שלהם הביאה את סבא שלהם עליה וקראה לילד על שם ההברקה הזאת. שזה יהיה, יצא מהארון. קראה על שם ההברקה. מואב. מה האחיינית שלנו? סבתא של המשיח שלנו. האחיינית שלנו? המשיח שלנו. זה למול. כל הלמול זה להגיע לזה. כל זה פלא פלאות. מואב מבין את הסכנה. תעצור את המשיח בלעם. תבוא הנה מהר. אומר הרמב"ם, מי שלא מאמין במשיח כופר בתורת משה. תביא פסוקים. הפסוק הראשון שהוא מביא זה מהפרשה לרח כוכב מיעקב. בלעם הוא הראשון שמדבר המשיח. הוא תופס כל הרעיון. רק הוא מבין את העניין. אני אומר, תמיד אנחנו מגיעים לפרשה הזאת. אני הייתי עושה מבצע עכשיו, 12 בלילה, אז אני כבר לא עושה אותו, אבל הייתי עושה לכם מבצע. הייתי אומר לכם, עכשיו כולנו בגן. איזה גן שאתם רוצים? תרום חובה. גן, בני שלום, מה שאתם רוצים. אני נותן לכם שמות, כל אחד יצייר אותם. סיחון, אוג, בלק בן ציפור, לפני השיעור הזה. נו, איך מציירים את אוג? נו, ציור של אוג, 10 שניות. אצבע. נו, אצבע. את סיחון, מלך האמורי, איך מציירים? מה, היפופוטם אחר, נכון? את בלק בן ציפור, תציירו. קטן טוקי, נכון? גם קצת קוקו, אה?
גוזל
כזה בן ציפור, נכון? גם מלך למואב בעת ההיא, הוא רק עכשיו התמנה למלך. הוא היה נסיך מדיין, נכון? כתר כזה, צ'ופ, נכון? הם כאלה קטנים. הוא כל הסיפור. אתם יודעים למה התבלבלנו? כי היש שבנו לא מאפשר לנו להבין מהו הניסיון האמיתי שלנו. אנחנו נבלים מכותר התותח. ולא מההבנה מה הסיפור האמיתי. עוד ציחון, פחות ציחון, אגרוף במשקל נוצה. בהמה במשקל כבד, זה כלום.
כמו הסיפור היום. מדברים על איראן, ופה...
זה היום.
עוד קצת, עוד קצת.
זה כל שנייה. בלק הוא הסיפור. בא יפתח ומדבר בעוד 300 שנה בהפטרה שקראנו השבת ומדבר אל מלך בני עמון. אז מה אומר למלך בני עמון? הוא אומר לו, לפני 300 שנה איפה הייתם? והוא מספר לו את כל ההיסטוריה. ואז שהוא נכנס במלך בני עמון, אומר יפתח, הגיבור שהבאנו אותו כי הוא גיבור חיל. תקשיבו מי זה יפתח. אומר יפתח למלך בני עמון, ואתה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב? הוא אפילו לא מזכיר את ציחון ואת אוג, הוא אומר, הם כבר מזמן נמחקו בהיסטוריה. הוא היה המלך שתפס את הנקודה. עמי זכור נא מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם. הוא תפס את הנקודה. משה כתב ספרו ופרשת בלעם כי משה רצה להראות כמה לעומת זה הוא כוח. איך נבין איפה משה קבור אם לא נלמד את פרשת בלעם? איך נבין מה התפקיד של משה בעולם אם לא תהיה פרשת בלעם? איך נדע ממה צריך למשות אותנו? ואיך נדע שהדרך למשות היא לעשות את העולם עין ואפס? לא מתוך זלזול, לא מתוך מדומיינות שיש לי כוח להתגבר, אין לי אפס כוח להתגבר, יש לי כוח אחד להתגבר, להידבק במקום. החלטה איתנה ותקיפה בכל התוקף. החלטה איתנה, זה שם הניסיון. שם הניסיון הוא מעלים לך את הרף כדי לראות שאתה ממשיך לדבוק באין עוד מלבדו. ואת הספר הזה שהוא כל התורה כתב משה. רק עכשיו חשבתי, משה כתב ספרו ופרשת בלעם, וסוף ספרו של משה, סוף ספר דברים, הוא בעצם תיאור של פרשת בלעם. קיימות בארץ מואב, בגי, מול בית פאור, ולא קם, כל ספרו של משה. זה מה זה הלאום הזה, ואיך אתה יכול לנצח את הלאום הזה, עד שלולב צועק, רבי! זה מה שאומר בלעם. תמות נפשי מות ישרים. פתאום הוא מברך את עצמו. ותהי אחריתי כמוהו. מה קרה לך? השתגעת? מה קרה? מי בלבל אותך? באמצע העבודה אתה קיבלת משכורת על דברים הפוכים. הלו! אחרי זה תיתן דרשו. קחו לך את הכסף. ברור לא
לכם,
כי אנחנו מלאים אותו. אותו הרבי של לולב זה התאמות נפשי. זה דבר פלאי. הוא מסתכל לנו ואומר, אני רואה את המקור, רואה את האחרית, הרי אין את המילה אחרית וראשית יותר מבפרשה הזו. הוא בכלל לא מדבר על ההווה. אין הווה. ראשית גויים, ראשית בישראל, אין הווה. גם ההפטרה, כל כולה מדברת על שארית וראשית ואחרית, תראו הכל. היא מתארת את ימי המשיח ומתארת את המשיח אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, זה הפסוק הראשון של ההפטרה. אין, אני, אין, רות המואביה. מה זה כל הסיפור שלו? אין אף אחד. מה את אומרת, נעמי? מה את אומרת? למה לא כדאי לבוא איתך לארץ מארץ מואב? למה לא כדאי? כי אין מה לעשות שם, וכי אף אחד לא מחכה לנו. כי העוד בנים במאי, כי עליהם תאגנה ועליהם תסבר. מה את אומרת? אבל את לא מבינה, נעמי, שככל שאת משכנעת אותי יותר, שהכל שם אין, ככה תיקשלי כי אני יותר אלך איתך. אז הדרך היחידה שאיכשהו יש לך סיכוי לעצור, זה פשוט להפסיק לדבר. ותחדל לדבר אליה, ותלך נשתיהם. זה סבתא של משיח. היא תופסת את הסיפור. הרי כל עניין הגאולה הוא שאתה הגעת למקום שלו מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אין עוד מלבדו. אז מה מעכב את זה? יש. זה ניסיון. זה דבר מופלא. דבר מופלא, אני חושב שזה מה שרוצה משה. כל מה שמשה רוצה ללמד שהוא כותב ספרו ופרשת בלעם, הוא ללמד את הלאום הזה שלו. כאילו משה בא לתאר ממנו את ההתמודדות עם הלאום הזה. הוא דורש ממני, ואתה מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם להיראה. ואז אני בא אל המפקד ואומר לו, תראה לי דוגמה אישית. אז הוא אומר, עכשיו אני אכתוב לך את פרשת בלעם ותבין דוגמה אישית. הלאומת זה שלי, זה בלעם. הלאומת זה שלי, זה בית פאור. מה שאני עושה אחרי שאני לא נמצא, אחרי מותי, זה מה שעשיתי כל ימיי. כל ימיי הגעתי לאחי אחי לאומת זה. איפה אתה גדלת? בבית יותר טוב, בבית עוד יותר טוב. גמרת לקטר, אתה יודע איפה אני גדלתי? בבית פרו. אתה יודע באיזה לאומת זה אני באתי? כל עניינו זה לאומת זה. ומתוך הלאומת זה הוא ממשיך אחרי להמשיך את הלאומת זה של משה מול בית פאור, כדי ללמד אותי את הזה לאום הזה. אני אומר לכם, בעל התניה, זה מה שהוא לקח על עצמו. נו, אז מה המשפט הפותח תתניה תניה, ומה המשפט החותם את תתניה את ליקוטי אמרים? איך מסתיים התניה? מי זוכר? איך מסתיים התניה? נו, חידון בחב"ד אחרון של שנייה. רק עכשיו אני נזכר בזה, ותגידו לי אחרי זה שזה לא גבל. איך הכל מסתיים? נו, הכל. אני חושב שזה נכון. לא, זה לא במשפט האחרון. ולא חותם את הכל וזה לאום הזה? כך אני חשבתי. רגע, 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 אולי כן? שנייה אחת. בטח שכן, בטח שכן. כל התניה, הכל הכל מסתיים, עמוד אחרון, שורה אחרונה, כל הכל הכל מסתיים במילים בחינת זכור ובחינת שמור, כי זה לעומת זה וכולי. כי זה לעומת זה וכולי. תניה, כי זה לעומת זה וכולי. זה כי זה כל מה שהוא בעל, הוא הבעל התניה, הוא בעל הבית, הוא בעל המסכות, הוא בעל התניה. איך בקליפה התקועה אתה עובד בזה לעומת זה וכולי, וכולי זה המילה הכי חשובה תמיד אנחנו אומרים, וכולי פירושו, זה ממשיך הזה לעומת זה. והזה לעומת זה, זה משה מול ביתו. מה? זה הניסיון, זה, 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 זה יסוד עצום, זה יסוד עצום. איך התחיל אותו הבעל שם טוב? פשוט נתן נשיקות לילדים בדרך לחיים. ואם היו נושקים את הספר תורה כמו שנשק הבעל שם טוב לילדים שהוא היה לוקח אותם לחיים, היו מתחילים להבין מה זה היה. מוישה אמס ותורתו אמס. מוישה. Na 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 ya na 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 na